צהריים טובים, ויהי נועם אדוני אלינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אנחנו בפרשת כי תבוא, ואתמול היה יום הפטירה, יום ההילולה של רבי יוסף חיים מבגדד, מי שלא יודע, י"ג באלול. רבי יוסף חיים, כמה מילים עליו, הוא לא נסע אף פעם בתפקיד רשמי, מכיוון שמי שלא, קודם כל אנחנו עשינו פה הילולה שלשום, אבל משהו קצר, הוא לא נסע אף פעם בתפקיד רשמי ולא רצה לקבל פרנוס ומשכורת משומעי לקחו, מכיוון שהוא רצה להיות עצמאי, רצה לומר להם את הדברים בצורה אמיתית וכנה, ואמר לאנשי הקהילה, אם אני אקבל את הכסף מכם, אני לא אוכל להגיד את הדברים בצורה חדה, ברורה, אם יהיה לי איזושהי ביקורת או איזו הערה או הערה כלפיכם, אני לא אוכל לומר אותה מכיוון שאני אהיה משועבד אליכם. באמת האחים שלו הקימו חברה ואמרו, אתה תיתן את השם שלך, יוסף חיים, זה יהיה שם החברה, ואנחנו נשתמש במותג הזה על מנת שאנחנו נוכל בעזרת השם לפרנס אותנו ואותך, וכך היה. ובמשך 50 שנה רבי יוסף חיים האריך ימים על ממלכתו, ובעצם הנהיג גם את הקהילה שלו בבגדד, ובעצם במידה מסוימת הנהיג את כל העולם היהודי. שלחו אליו אגרות ושאלות מכל קצוות העולם, מאירופה ומארצות אשכנז, וכמובן מארצות האסלאם. דמות חובקת עולם. הוא עשה גם, סיפרנו פה, שיש ספר של רבי יוסף חיים שנקרא דעת ותבונה, שבהתחלת הספר הוא מעיד על עצמו שהוא עשה את תיקון הקנה. במשך שש שנים הוא עשה איזשהו סוג של תענית הפסקה. במשך שבוע שלם לא אוכלים במשך היום. והעיד על עצמו, כן, תראו איזה עניין מיוחד, העיד על עצמו ואמר, שש שנים תעבוד ובשנה השביעית תשבות, והעיד על עצמו שהוא הרג את יצר הרע. כך כתוב בהקדמה לספרו דעת ותבונה, מבחינת דוד המלך, ליבי חלל בקרבי וכולי, אישיות מיוחדת במינה, יהי רצון שזכותו תגן עליכם ועלינו, אמן. אנחנו בפרשת כי תבוא, בעזרת השם לרפואת ליבי, שפרה בת מיטב, נכדה של אחד הרבנים פה, שבעזרת השם שתזכה לרפואה שלמה. פרשת כי תבוא, שוב, היא מרובה בהרבה עניינים. אנחנו בעזרת השם היום נדבר על שמחה ויראה אמיתיות. מהי שמחה אמיתית, מהי יראה אמיתית? זה יהיה הנושא שלנו, גיל וברעדה. נעשה איזושהי סקירה קודם כל על הפרשה, ואחרי זה בעזרת השם ניכנס פנימה. אז הנושא הראשון של הפרשה זה כמובן הביקורים. אדם מגיע אל הפרדס שלו, אל השדה שלו, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לך ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך שם, לשכן שמו שם. וכולי וכולי, עוד רגע ניכנס פנימה. אחר כך יש לנו את מעמד הברכה והכללה, שאותו גם פגשנו קודם לכן בפרשת ראה. הברכות והכללות בערבות מואב, ומעמד הברית בערבות מואב. אלה בעצם ארבעת הנושאים המרכזיים שנמצאים בפרשה. ונתחיל ברשותכם במעשה הביקורים. אז אני קורא ברשותכם שוב את הפסוקים, מי שרוצה לפתוח חומשים, פרק כ"ו, פסוק א', והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ואז הכהן לוקח את התנא מידיו, ויש שם תהליך שלם, ובאיזשהו שלב נדרשת שמה השתחוויה. אני קורא בפסוק כ"ו, פסוק י', ואתה, אחרי שהוא אומר את פרשת הביקורים, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. אחרי ההשתחוויה, יש פסוק די מפתיע, הייתי מצפה שאחרי השתחוויה יהיה איזשהו פסוק של יראה. מיד אחרי השתחוויה, משהו מפתיע, ושמחת בכל הטוב, אשר נתן השם אלוקיך, השם אלוקיך ולבטיך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אז כמו שאמרנו, יש לנו פה את הביקורים, זה המעשה הראשון, בן אדם השקיע, התפלל, זיבל, ניקש, עשה את כל הפעולות על מנת לקבל את הביקורים המשובחים, ואז הוא באמת מביא אותם לפני השם, בא לבית המקדש, מביא אותם לפני השם, והוא עושה את זה בשמחה ובטוב לבב. המשנה מתארת, בואו נקרא ברשותכם איך זה נעשה, המשנה בפרק ג', משנה ג', במסכת ביקורים אומרת ככה, הקרובים מביאים תאנים וענבים והרחוקים מביאים גרגרות וצימוקים. ואז מה, יש שם ממש שיירה שלמה שעושה את זה בעסק גדול ובשמחה, והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות בזהב. תחשבו, תראו בעיני רוחכם איך זה נראה. עולים עם הביקורים, יש שור מקדימה, הקרנה יש לו מצופות בזהב, יש אתרה של זית על ראשו כדי לסמל שזה הביקורים מגיעים בעיקר משיבת המינים. החליל מכה לפניהם, כן, מישהו שם בהתחלה מחלל בחליל, בטח, וישנם עוד כלי שיר שמלווים את זה בשירה וברקודים, עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם ויתרו את ביקוריהם. ואז יוצאים מירושלים אנשים לקראתם, ממש תהלוכה מיוחדת במינה. הסגנים, כן, סגני הכהנים והגזברים, לפי כבוד הנכנסים היוצאים, וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם, כן, סוגרים את הבסטות, סוגרים את החנויות, והולכים לקראת העולים לירושלים הביקורים, ושואלים בשלומם ואומרים להם, אחינו אנשי מקום, כן, ברוכים הבאים מרעננה, ברוכים הבאים מכפר סבא, ברוכים הבאים מהגליל העליון, מהגליל התחתון, אחינו אנשי מקום פלוני, באתם לשלום, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לירושלים. אז אנחנו רואים שהעסק הזה הוא עסק מאוד מאוד גדול ונעשה בשמחה. אז מה פה העניין הזה של ההשתחוויה? בדרך כלל השתחוויה, כן, השתתחות הכוונה, השתחוויה כמו שצריך. בבית המקדש היום משתחווים בפישוט איברים, ידיים ורגליים, בן אדם משתתח לגמרי על הרצפה. למה נדרשת פה ההשתחוויה הזאת? ואיך היא מתכתבת עם שמחה? השתחוויה, יש בה אוריינטציה של ביטול עצמי, נכון? בן אדם מבטל את עצמו, הוא מבטא איזשהו סוג של הכנעה, זה בדרך כלל איזשהו ביטוי של יראה, יראה מהקדוש, יראת השם וכו'. אז האם יש פה איזושהי סתירה? ודבר נוסף, איזה יתרון יש בזה שבן אדם מבטל את עצמו? אני יכול להבין שיש מידות מגונות, אומרים לבן אדם אל תהיה גאוותן, אל תעוף על עצמך, כמו שאומרים החבר'ה היום. אבל איזה יתרון יש בזה שבן אדם הוא מבוטל? זה ביטול עצמי. הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנות, הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרונות, ואני, שאני מגיע לבית השם, זה מה שאני צריך לעשות? להכניע את עצמי, להכפיף את עצמי, לבטל את עצמי, איזה עבודת השם יש בדבר הזה? איך? למה זה צריך להתבצע בצורה כזאת? וממילא, למה השלב הבא הוא באמת היכולת שלי לסמוח בכל הטוב, כמו שאומרת התורה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך וכו'. ישנה גמרא מאוד מפורסמת במסכת שבת, דף למד עמוד ב', שמספרת לנו על הלל הזקן. כולם בוודאי מכירים, נכון? חלקנו הנשואים יודעים, וגם הלא נשואים, יודעים שערב שבת, בין השמשות, לפני שנכנסת השבת, השטן מקטרג. ואז בא איזה בחורצ'יק אחד שהחליט שהוא הולך לעשות איזשהו ניסיון להלל הזקן. ושואל אותו שאלות. בצבא קוראים לזה שאלות קיטבק. כל מיני שאלות עזויות, למה העיניים של אלה הם ככה, ולמה הרגליים שלהם ככה וכו'. וכתוב שהלל הזקן היה באמת באמצע המקלחת שלו. וכל פעם הוא יוצא החוצה ועונה לו. בסדר, יפה מאוד. ואז על זה הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, כי זה באמת מאוד מאוד מרשים, היכולת שלו לא לכעוס ולא לרטון, במיוחד שהבן אדם הזה, הייתה לו איזו התערבות עם חבר, אמר לו, תראה איך אני מעצבן את הלל הזה, כן. טוב, אבל יש שם עוד נקודה שלא תמיד שמים אליה לב, והרב קוק כדרכו בקודש שם לב לדברים הנסתרים, והוא מתעכב על הביטוי בגמרא, נתעטף ויצא לקראתו. מה זה העיטוף הזה? כלומר, כנראה שהלל הזקן, כך צריך לומר, כל פעם שהוא בא לענות לשאלות של הבחורצ'יק הזה, עם השאלות שלו, שאלות הקיטבק שלו, הוא בעצם לובש מלכות, לובש אולי את הג'ובה שלו, את הבגד הנשיאותי, נשיא הסנהדרין, ואז הוא בעצם ניגש לענות לו. אז שוב זה לא מובן, אם אתה עכשיו רוצה להיות נגיש לשאלות של אנשים, אז שים עליך משהו, צא החוצה, תן לבן אדם תשובה ותחזור. למה היה כל כך חשוב לגמרא לומר לנו שהלל הזקן לפני כל מענה לכל שאלה, הוא חזר למקרא, נתעטף ויצא לקראתו. איך? טוב, אז אפשר להגיד, שם עליו. מה זה העיתוף הזה? הרב קוק לפחות, כמובן שהפירוש של כבודו הוא חשוב, אבל הרב קוק בוחר לומר שזה כנראה משהו יותר עמוק ויותר חשוב. הוא רוצה לומר שהעיתוף הוא ביטוי של הכבוד העצמי שיש להלל הזקן. הוא יודע שמצד אחד הוא צריך לתת תשובה לאותו, יש לומר נודניק קטן, אבל הוא יחד עם זה, הוא אומר, אני מגיע אליו במיטבי. אני מגיע אליו מהעמדה של נציג, של נשיא אלוקים אתה בתוכנו, של נציג הסנהדרין, של נשיא הסנהדרין, ואני לובש את הגלימה הזאת. וכמובן זו לא גאווה, אלא זה סוג של כבוד עצמי. זאת אומרת, הגמרא אולי רצתה לומר לנו, שבעצם הענווה האמיתית, זה לא להגיד אני אפס, אלא הענווה האמיתית זה להכיר ביכולותיי, להכיר בכוחותיי, להבין את תפקידי, ומאותו מקום לתת את המענה לאותו אדם, שיהיה ערך מוסף מעבר לתשובה הטכנית, מה צריך לעשות, או למה אנשים נראים בצורה כזו או אחרת, דע לך שכל פעם מחדש אני מתעטף בתליתי, זה גם מבחינתי, גם מבחינתך, וגם מבחינת כל מי שעתידים לקרוא את הגמרא הזאת עד דורנו אנו. שמידת הענווה שהייתה בו הלל, שאמרו לנו קודם, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, חלק מהסיפור זה היכולת להתעטף בבגד המלכות הזה, בבגד הסנהדרין, לענות תשובה כאחד העם ולא לרטון ולא לכעוס, מכיוון שמתי שאתה מתעטף בכיסוי המיוחד הזה, אתה בעצם מבטא את צלם אלוקים שבתוכך. הכבוד העצמי שיש בתוכך. יש איזושהי דרשה כזאת בחסידות, שאומרים שבן אדם צריך שיהיה בשמינית, בשמינית של גאווה, נכון? 8 כפול 8 זה 64, נכון? 1 חלקי 64. זה סד, נכון? לעומת זאת, אם הוא כבר, יש בו כבר קצת יותר מזה, מעבר לכבוד העצמי שיש לו, מעבר לכבוד האלוקים שיש בו, זה כבר סג, או לחילופין גס, גס רוח. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד דק בין הצורך של כל אחד מאיתנו לכבד את המתנות, את כבוד האלוקים שנמצא בכל אחד מאיתנו, לבין זה שהתדמית הזאת והכבוד העצמי שאני עכשיו לובש איזשהו דבר מסוים, זאת תהיה תדמית משרתת ולא תדמית משעבדת. זאת אומרת, אני לובש משהו כיוון שאני מייצג משהו, אבל אני לא בעקבות זה שלבשתי משהו, אני עכשיו חושב שאני מי יודע מה, וזה ברור בדיוק התפר שעליו נמצא הלל הזקן. גם אני מבוטל כלפיך בעניין הזה שאני יענה לכל שאלותיך, אבל יחד עם זה אני מתעטף בבגד הזה. יש לנו פסוק, כבוד אלוקים, הסתר דבר. כבוד מלכים, חקור דבר. כבוד האלוקים זה אותה נקודה פנימית שיש בכל אחד מאיתנו, ובה אנחנו צריכים להיות צנועים ולהכיר בזה שהכל מאיתו יתברך. כבוד מלכים, הכבוד המוחצן, אין מלך בלא כתר, כן, שלוקחים למלך, מלך מוחצן, לוקחים לו את הכתר, אז הוא מרגיש שהוא כבר לא מלך. אבל אם בן אדם זוכה למלכות אמיתית, מוח, לב, כבד, הוא מולך על עצמו, ממילא גם יכול למלוך אנשים אחרים, זה אותו כבוד אלוקים שהיה בו בהלל הזקן, וזאת, זה העניין הנוסף בגמרא, לגבי הנקודה הזאת של העיתוף בתלית. לכן גם, בשעה שאנחנו נותנים את הביקורים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נדרש פה גם איזשהו סוג של השתחוויה. אבל ההשתחוויה הזאת היא נעשית באיזה קונטקסט מסוים, באיזה הקשר מסוים. אני לא מבקש לכם רק להשתחוות. אני מבקש לכם לעלות בעוז והדר, כמו שתיארנו מקודם מהמשנה בביקורים, לעלות למעלה, יקבלו את מכניהם, יגידו לכם בואכן לשלום, יכבדו את נוכחותכם ואת כל התקרובת שהבאתם איתכם, את כל הפירות המתוקים שהבאתם עמכם מהגליל ומהגולן ומכל מקום שהוא. אבל יחד עם זה, שתהיה השתחוויה, כדי שבן אדם ידע שלא כוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה, וממילא הפסוק הבא יהיה יכול להיות, ושמחת בכל הטוב אשר נתן השם אלוקיך לך. בסדר, היכולת שלי לשמוח זה מתי שאני באמת מאוזן, מביא את הברכה, יוצר איזה סוג של השתחוויה, יש איזשהו בלנס, יש איזשהו איזון בין שתי התחושות האלה, וממילא אני יכול לשמוח. הרב כותב בשמונה קבצים, בקובץ בית שין קפה, הגאווה משיחה את הדעת מהנקודה המרכזית המצומצמה של הנשמה, בעברית. אם בן אדם הוא גאוותן, הוא מתייחס להמון המון המון דברים סביבתיים. הוא נכנס לאיזה מקום, נגיד שהוא אפילו רב. אני מתלבט אם נספר לכם איזשהו סיפור. מה אתם אומרים? טוב. לספר או לא? טוב. אתם יודעים שמתי שיש כנס של רבנים, אז כתוב הרב הגאון, החשוב, הפטיש, הסדן, הזה, צנצנת המן, הקריש, התותח, קיצור, כל מיני תארים. לפני כמה שנים, הרבה שנים, הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו, הגיע לאיזה כנס של נשים, כנס של סביב טהרת המשפחה וכו', והיו שם, מה שקרה, היו אנשים מפוקפקים שתלשו את הפלקט המקורי, בסדר? שבו היה כתוב התאריך והזמן הנכון, ושמו פלקט אחר, כלומר, במקום רביעי ב-5, שלישי ב-6. טוב? הרב מגיע לכנס הזה, הוא סיפר לי את הסיפור הזה בעצמו. סיפור חיזוק ערב כניסתי לרבנות בגליל המערבי, במושב שנקרא נתיב השיירה. הוא אמר לי, קח את הסיפור הזה, תעשה איתו משהו אחר כך. טוב. הסיפור זה על הענווה הגדולה של הרב. טוב. הוא מגיע לכנס, יש במה, 10 רבנים יושבים אחד ליד השני, בתוך האולם יש אישה אחת. אישה אחת שהספיקה לראות את הפתק המקורי, והיא הגיעה. הגיעה, אתם יודעים, לא יודע אם יצא לכם פעם להיות על במה, הפרוז'קטורים עליך, אתה יכול לראות אבל אם השורות הראשונות ריקות או לא. היא הגיעה לכנס, היה שם איזה סדרן, אמר לה, טוב גברת, תבחרי לך מקום. היא התיישבה, והוא ישב בספסלים האחורים, אותו סדרן. טוב, הרבנים מגיעים לכנס, רואים אישה אחת. אומרים איזה מילה, שניים, ואומרים, טוב, אני ממהר, אני צריך ללכת לכאן, בלי חס וחלילה לזלזל באף רב. אני ממהר לכאן, אני ממהר לכאן, טוב. קם הרב אליהו, והעביר שיעור, העביר מהלך עם סיפורים וכולי, כאילו שיש אולם מלא. טוב, עברו הרבה שנים, ואני ראיתי את הסיפור, את הסיטואציה הזאת בעצמי, את מה שאני הולך לספר עכשיו. הרב יוצא מבית כנסת מנחת יהודה, ליד השוק. שם הוא היה מעביר שיעורים במוצאי שבתות מברכים. יוצא, ניגש אליו בן אדם, אומר לו, הרב, 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 הרב. בסדר, מה, רק, לא, הרב ראה אותו בזווית, אמר לו, בוא, בבקשה, מה רצית לומר? הוא אומר, הרב, אתה רואה? מרים את השרוול, מראה לו איזה כתובת קעקע כזאת. הוא אומר לו, הרב, אתה זוכר את הכנס שהיה אז בזמנו, והייתה רק אישה? הוא אומר לו, אוקיי, אני זוכר. הוא אומר לו, מה הקשר אליך? הוא אומר לו, אני הייתי הסדרן, ואז הייתי חילוני גמור. שראיתי שאתה מדבר לפני אישה אחת, וזה ממש לא מעסיק אותך, אם יש אולם מלא או אישה אחת, קיבלתי על עצמי לעשות תשובה. אתה אפילו לא ידעת על קיומי, לא ידעת שאני באולם. והנה, בבקשה, כתוב את הקעקע, תעיד איפה הייתי ואיפה אני היום. אז זה סיפור על ענווה שהייתה בו ברב אליהו. טוב, ברשותכם נמשיך. הגאוותן הוא מחשיב את הצדדים החיצוניים, הוא מחשיב את התדמית, הוא מחשיב את כבוד המלכים, הוא מחשיב את המוחצנות כמו שתיארנו מקודם. והאמת היא שאולי זו אחת ההשפעות הכי גדולות של תרבות המערב הפרוע על היהודי המצוי. בעולם הדימויים, בעולם הדמיונות או הדמיונס שצריך לומר, הם משקיעים המון בצדדים החיצוניים. אדם, איש, אישה, כל אחד, שהוא הולך לאיזה אירוע, הוא חייב לראות במיטבו, הוא יעשה הכל. כשחוזרים הביתה, אז מה שנקרא, הוא והיא בפיג'מה. כלומר, הם מתנהלים בצורה מאוד מאוד מזולזלת. לא חושבים שהעיקר שאישה תמצא חן בעיני בעלה, וגבר יצא חן בעיני אשתו, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, התרבות היום היא בדיוק הפוכה. צא החוצה, שם תראה במיטבך, תשקיע בתדמית שלך. לא, 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 לא. תשקיע במהות, תשקיע פנימה. לעולם לא קראתי ביתי לאשתי, אלא ביתי. תשקיע באשתך, תשקיע בילדיך, תשקיע בפנים ופחות בחוץ. יותר במהות ופחות בתדמית, ממילא גם תהיה בך ענווה, תשקיע בכבוד האלוקים שיש בך ובאשתך ובילדיך ובביתך, ופחות בכבוד המלכים בצד המוחצן שישנו מסביב. גם בלימוד תורה זה אותו דבר. אם בן אדם הוא ענוותן, ישנה גמרא שאנחנו לא נאריך בה עכשיו, על מעשה באורזילה, איזשהו חיה כזאת גדולה, סוג של מעין דינוזאור כזה, שהגמרא מתארת שהיא עומדת על גדות הירדן ועושה את צרכיה, ובחוסמת את השפע של הירדן. משהו גמרא מאגדות רבא בבא חנה, כן, בבא בתרא, אגדות משונות כאלה. ושם הרב מבאר שיש אנשים שלומדים תורה מצד האטרקציה שיש בזה, האקרובטיקה הרוחנית, היכולת הפנומנלית, החוכמה שיש בזה, ולא מצד דבר אלוקים חיים. ואז אור זילה זה מלשון אור מזולזל, כלומר אני לוקח אור, לוקח את התורה, מזלזל במהות שיש בה, במה שהיא באה לומר לי ומה שהיא באה לשנות בתוכי, ובעיקר משתמש באור הזה בצורה מזולזלת ואומר, אני גם צדיק וגם תלמיד חכם וגם יודע הרבה דברים. בוודאי שזה לא המגמה. הרמב״ם מתאר שתלמיד חכם, זה לא, הוא לא כותב כמה גמרות הוא יודע בעל פה, ואיך הוא יודע את התנ״ך לקרוא אותו מהסוף להתחלה, אלא אנשים מסתכלים עליו ואומרים, ראו כמה נעים דרכיו, ראו כמה נעים מעשיו. נכון? כל אחד מאיתנו יודע שהוא יושב פה עם הרב שלו בפרטני או בקבוצה, הוא אומר, אני רוצה להיות כמור. יש לי פה רב צדיק. איך הוא נהיה צדיק? הוא נהיה צדיק על ידי זה שהוא למד והשקיע בתיקון המידות שלו והשקיע במהות שלו והשקיע בכבוד המלכים שלו, והוא עשה את זה דרך לימוד תורה ותיקון המידות. אומר אדם, גם אני רוצה. כך צריך להיות המסלול של הגישה אל התורה הקדושה. טוב, מתוך כך אנחנו מגיעים לנושא נוסף שכתוב לנו בפרשה, וזה המצווה של והלכת בדרכיו. מי שרוצה בבקשה להסתכל בחומש, פרק כ"ח פסוק ט', כתוב ככה, פרק כ"ח פסוק ט', יקימך אדוני לא לעם קדוש כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו. עוד פעם, יקיבך אדוני לו לעם קדוש כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו. זו מצווה מדאורייתא. הספרי בפרשת עקב מונה את המצוות והלכת בדרכיו כאחת מהמצוות, מתרי"ג מצוות שבן אדם מחויב בה. אני מעריך שכולכם מכירים את הספר תומר דבורה, מכירים? שרבי משה קורדוברו לפני היה רבו של הארי הקדוש. תומר דבורה כולו בנוי על הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מסילת ישרים זה קומה הראשונה, ותומר דבורה זה כבר קומה השנייה, השלישית, רביעית, שהיא בעצם הדרישה מהבן אדם להיות ממש כמו הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. והלכת בדרכיו, ממש ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. דוגמה, כתוב הקדוש ברוך הוא שהוא מלך עלוב. מה זאת אומרת? שהוא סופג את אלבונו, נכון? אנחנו אומרים מי אל כמוך, נושא אבון וכולי. הקדוש ברוך הוא רואה את ההתנהגות לפעמים של בן האדם, וואי 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 וואי, מה יהיה? איזה חוסר הלימה בין מה שאני נותן לו ומשקיע בו ומרעיף עליו חיים ואהבה לבין ההתנהגות של הבן אדם. ואז שם אומר התומר דבורה, בוא תהיה כמו הקדוש ברוך הוא. אתה הרי רק נעלב מתי שאתה רואה. אתה לא יודע מה אומרים עליך מאחורי הגב. הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, לאורך כל החיים שלך או של מישהו, כמובן של מישהו אחר, אתם צדיקים, אבל של מישהו אחר שיש בו איזשהו סוג של בגידה בהתנהלות שלו, הקדוש ברוך הוא סופג את אלבונו ונושא אבון ועובר על פשע וכו' וכו'. ולשארית נחלתו, הקדוש ברוך הוא רואה בך בן בית שלו, הקדוש ברוך הוא רואה בך בן משפחה. מישהו מזיק לבן משפחה? כל ספר תומר דבורה בנוי על הציווי האלוקי הזה בפרשה שלנו, והלכת בדרכיו. לך אחרי דרכו של הקדוש ברוך הוא, יש פה תביעה להתנהג כמו הקדוש ברוך הוא, גם אם זה לא קל. האדם, עצם זה שאנחנו מתנהגים על פי דרכו של הקדוש ברוך הוא והולכים בדרכו, שומעים גם ככה, נכון? עצם זה שאני הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי לזה, לאותו צלם אלוקים שנמצא בתוכי. זאת אומרת, אני מכבד את האלוקי שבתוכי. אני מוקיר ומייקר, אני מביע, אני מגלה את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בזה שאני מתנהג בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. חלק אלוקה ממעל. יש בי משהו אינסופי שאותו אני כל הזמן חי בחיי, אותו כל הזמן אני מנביע, אותו כל הזמן אני מייצר החוצה, את אותו חלק שנמצא בתוכי. אדם שהולך בדרכיו האישיות הוא אדם עצוב. אדם שהולך שלא בדרך שעולמת את המהות שלו, הוא אדם שמרגיש רחוק מעצמו. אבל אדם שהוא מתנהג בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, הוא ממש מרגיש שהוא מייקר את חלק אלוקה ממעל שנמצא בתוכו, הוא אדם שמח. אדם שמתנהג על פי טבעו, זה לא קל, נכון? זה לא קל להתנהג על פי הטבע הראשוני שלנו, הטבע הקדוש, כי מאז קצת התחספסנו. ונעשו כל מיני דברים, כל מיני השפעות זרות שגורמות לנו להתנהג אחרת מכפי טבענו הקדוש והטהור. השבוע קראנו פה איזה שיר של נתן אלתרמן. אני לא אקריא אותו פה עכשיו, אבל השיר הזה נקרא הקליריקל הקטן. מה זה אומר? קליריקל בעברית זה בן אדם שהוא שואף לרוחניות, שואף לגדלות. הוא הורג על אפיק מים, הוא הורג אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים, כך יש גם מחקרים על זה, אבל גם בעיקר השיר אומר, שאם אני לוקח בן אדם, יהודי, שם אותו על אי בודד, בהכרח הוא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. פלא פלאות מפולאות. אני אקח עכשיו יהודי פה מארץ ישראל, אמול אותו, שלח אותו לניו זילנד, נכון? זה המקום הכי רחוק בעולם? מפה. קיצור, ייקח אותו לניו זילנד, לשים אותו שם, לא תהיינה עליו השפעות זרות, והבן אדם יצמח ויגדל על פי טבעו, שלא נעשה מקולקל, והטבע הראשוני שלו באמת זה ערגה אל הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זאת המהות שלי, זה מה שמשמח אותי, זה מה שמתאים לי. כל התנהגות אחרת, שהיא הרבה יותר זמינה, אבל היא גם הרבה יותר זולה, והיא גם לא מתאימה לי. כתוב בזוהר, שדברים שבתומעה, מתחילים באיחוד ונגמרים בפירוד. דברים שבקדושה מתחילים בפירוד ונגמרים באיחוד. מה זאת אומרת? דברים שבתומה אתה רואה משהו מאוד מאוד מרשים אותך, וואו, זה לא יאומן. אתה מתקרב, אתה מגלה שזה מפלסטיק. אתה רואה שזה חיצוני. דברים שבקדושה הם נבנים לאט לאט. זה לא בא ברגע. אבל אם אתה מאפשר לקדושה ולטהרה, ללימוד התורה, לדברים הפשוטים, לדברים הטבעיים, לדברים הראשוניים, שובו אל האוצרות שלכם, להתנהג בפשטות ובתמימות, מיד פורץ את הערגה הזאת והרצון הזה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ועל כך תסתכלו בבקשה בפרק כ"ח פסוק מ"ז, מה כתוב שם? כ"ח מ"ז. אנחנו רואים שיש פה הרבה כללות בפרשה שלנו, אבל כתוב מה הסיבה בסוף הכללות, הובא עליך כל הכללות האלה, הוא דפוך, לפני כן בפסוק מ"ה, הוא דפוך והשיגוך, אל תשמדך, כי לא שמעת בכל אמני אלוהיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אבל אז כתוב פסוק נוסף. והיו בך לאות ולמופת ובזרחה עד עולם, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אם אני עשיתי הכל ולא עשיתי זה בשמחה, אז מגיע לי כל כך הרבה כללות? מה הבעיה? אני עשיתי את הכל. כולנו יודעים שלמצוות יש השפעה סגולית, אז בסדר, אז אולי אין לי את ההשפעה הכולית, אבל לפחות יש לי השפעה סגולית, נכון? איזה השפעה יש לי? וכולית יש לי? לא, אלא אם כן אני באמת מפנים את הדברים וחי אותם. טוב, איך? הכוונה שאת כל העומק, אני עושה מצווה במה שאני מרגיש, איך שהיא משפיעה עליי, והיא משנה אותי וכו'. לכאורה, הפסוק הזה היה מיותר, חס ושלום, כן? היה אפשר להגיד, תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך. לא עבדת את הקדוש ברוך הוא, ממילא לא קיבלת את הברכות. בשיעור שעבר אמרנו שאין עונש ושכר בתורה חוץ משתי מצוות, שילוח הקן וכיבוד הורים, אבל יש סיבה ותוצאה. מה שבישלת, זה מה שאתה אוכל. לא התנהגת על פי החוקיות האלוקית, על פי החוקיות המוסרית, על פי מי שברא את העולם, על פי התורה שהיא סדר העולם וסדר האדם, אז קיבלת כללות, כי פשוט לא התכתבת מהמציאות. סיבה ותוצאה. מה כל כך חשוב להגיד את השמחה הזאת? האם השמחה הזאת היא רק פריבילגיה או שהוא עניין מהותי? בעצם, ממה שלמדנו עכשיו, יוצא שהשמחה היא עניין מאוד מאוד מהותי. כי אם אני לא שמח, סימן שזה לא מתאים לי. אם זה לא מתאים לי, כן, אנחנו אנשים מאמינים, אם זה לא מתאים לי, זה נובע מזה שאני עושה את הדברים בצורה מעוותת. כי אם הייתי עושה את המצורה מתוקנת, הייתי שמח בהם, כמו הבאת הביקורים, כמו אשת החוויה שמתכתבת יחד עם הבאת הביקורים, כדי שתגיע למצב של שמחה. יכול להיות, כמו שאומר הקוצקר, שליבך בל עמך. הלב שלך לא נמצא בעשיית המצווה. ואז אני, לא רק שאני לא עובד את השם, אני עובד עבודה זרה. אני בעצם עובד את עצמי. זאת אומרת, הכללות מגיעות בגלל שהשמחה היא מהותית. השמחה היא סוג של נייר לקמוס, האם אתה בכיוון הנכון או שאתה בכיוון מוטעה. האם עשית את הדברים כפי שצריך וליבך עמך ושיתפת בזה גם את שכלך, את מוכחה, את ליבך וגם את הכבד שלך, כן? שבאמת כל הגוף הישראלי ניזון מעבודת השם, שאתה מרגיש שבאמת מתיישב את דעתך, שליבך נמצא במקום הנכון, שהכוחות שלך, היצר שלך, היצירה שלך, נמצאים במקום הנכון, אז באמת, התוצאה הברורה שזה, שאני אהיה שמח, כי זה מתאים לי, כי זה לכל הגובה שלי. על מנת להיות קצת יותר ברור, אמשול לכם משל. נגיד, שאני עכשיו מקים שלושה בתי מדרש, בסדר? מוסדות בן משה. טוב. מוסדות בן משה, קוראים לי רן בן משה, מוסדות בן משה, או איך קוראים לך? אז נקרא לך על שם המוסדות על שמך. מוסדות עדי. טוב. בית מדרש אחד, שבו אני נותן, אני ואחרים, באים רבנים חשובים ביותר, ונותנים מושכלות אלוקיות, דברים שאף אחד לא שמע בשום מקום, חבל על הזמן, בן אדם אומר, וואו, איזה מהלך, איזה לוגיקה, איזה חוכמה. על מה שקרה, יש בחוץ מתלה, הבן אדם, שערו לכם, בן אדם עם חרמונית, עוד מעט מגיע החורף, נכון, מתחיל פה הגשם, יש לו ראש כזה מוברג וחרמונית, בסדר? הראש מוברג החוצה וקופץ ויושב ליד השולחן, והראש מתחיל להתנדנד. איפה שאר החרמונית? בחוץ, נכון? למה? כי הראש שלו נכנס לבית המדרש, אבל הלב והכבד נשאר בחוץ. זאת אומרת, אל תספר לי שהתורה נקראת תורת חיים. פה לומדים תורה, שם עושים חיים. בסדר? סוג בית מדרש אחד, במוסדות עדי. סוג שני, זה בית מדרש שהוא שואל אותך גם מה אתה חושב בסוגיה, אבל גם מה אתה מרגיש. מה אתה מרגיש, איפה הדברים נוגעים בך. בסדר? כתוב בספרים שלקראת הגאולה, נקבה תסובב גבר. כלומר, אתם יודעים שאנשים תמיד שואלות, איך זה מרגיש, כן? זה לא משהו חיצוני, זה משהו מאוד מאוד פנימי. כלומר, אני גם מפרנס את השכל שלי, אבל גם מפרנס את הלב שלי, את ההרגשות שלי, שיהיו לי רגשות של קודש. בוודאי שזה הרבה יותר גדול. זה סוג בית מדרש שני. רוצים את הסוג שלישי? רוצים לשמוע עליו? כן או לא? או. סוג בית מדרש שלישי, שבו יש התייחסות גם אל המוח, גם אל הלב של הבן אדם, וגם אל הכבד שלו. טוב, מה אני עושה עם זה? הרמב״ם כבר אמר את זה, שאתה קם מן הספר, מי אתה עכשיו? קמת מן הספר. איך עכשיו נראית התורה שלך? איך עכשיו נראית האישיות שלך? איך עכשיו, כמו שאמרנו מקודם בשם הרמב״ם, ראו כמה נעים דרכיו, ראו כמה נעים מעשיו. לא יכול להיות שתהיה מציאות כזאת, שבן אדם לומד תורה, ומבחינה רגשית, הוא מונח במקום אחר, שמספק את הרגש שלו. אם אני עובד השם אמיתי, זה ייגע בי גם במוחי, אבל גם בליבי. ואותו דבר גם בדרגות הבאות. אני מפרנס את השכל שלי ואת הלב שלי. איפה זה יורד מתחת לעשרה טפחים? איפה ניכרת התורה ועבודת השם שלך במה שאתה עושה, בקניות שלך במכולת, בהתייחסות שלך לאשתך, בהתייחסות שלך לילדיך, בהתייחסות שלך לעצמך, בהתייחסות שלך לגוף שלך וכולי. ואז אם בן אדם יירשם למוסד השלישי בעזרת השם, הוא יזכה להיות שמח וטוב לב. בסדר, אנחנו לא בטוח שנעשה הרשמה, אבל זה כאן, זה קורה לנו כאן בעזרת השם. כל אחד מאיתנו שמגיע למכון מאיר, או כל אחד מעם ישראל שלומד תורה ורוצה לבקש את התורה, הוא צריך להשתדל מאוד מאוד שהתורה תפרנס באמת את שלושת הרבדים האלה, ואז ממילא תהיה בו שמחה וטוב לבב. אני רואה שהשעון נוקף, אז אנחנו נתקדם. הביקורים הם ראשית פרי האדמה, כמו שאמרנו קודם, הם ראשית פרי האדמה, ואדם נקרא אדם כיוון שהוא בעצם, התהליך שעובר עליו זה בעצם בדיוק אותו דבר. כלומר, אם אני עכשיו רוצה להיות אדם כשר, עובד השם, ישראלי כשר, יהודי כשר, אני צריך שהשורשים שלי יהיו נטועים. מה הם השורשים בפרשה? הביקורים. אחרי זה יבואו הענפים שאלה וידוי המעשרות. זאת אומרת, קודם כל, השורש אומר, הדבר הראשון שיש לי הוא מאיתך יתברך. כמו שבן אדם צריך לעשות עכשיו, כמו שבן אדם צריך לעשות בימים הללו, אנחנו ערב ראש השנה. קודם כל, השורשים, הכל הולך אחר הראש. הביקורים שלי, אם מאיתך יתברך. ולכן אני אומר את פרשת הביקורים, אני משתחווה להפגין את הביטול שלי כלפיך, ממילא אני גם שמח, אז אלה יהיו הביקורים. הדבר הבא שיש לנו בפרשה, זה פרשת וידוי מעשרות שהם כנגד הענפים, אחרי שהבהרתי מהם השורשים שלי, ולאן הם מחוברים, והתודעה האלוקית שהכל מאיתך יתברך, אז גם בוידוי מעשרות אני בעצם בודק את, את הפרטים שלי, האם נתתי לגר, נכון, בשנה השלישית עושים וידוי מעשרות. האם נתתי לגר, ליתום, לאלמנה? האם אני, בתודעה שלי, אני מחובר לקדוש ברוך הוא רק בשורש, אבל בענפים, הענפים שלי הולכים למקומות אחרים? או שיש התפרטות של עבודת השם שלי? אני גם עובד את הקדוש ברוך הוא מצד השורש, ויודע לאן הכל מכוון, וגם מצד הענפים שישנם. המהר"ל אומר שאדם נקרא אדם מלשון אדמה וגם מלשון אדמה לעליון. אנחנו בנויים בדיוק אותו דבר, כי האדם עץ השדה. כמו שאתה נדרש לעשות את פרשת הביקורים, כך אתה תידרש לעשות ביום הביקורים, שהוא ראש השנה הבא עלינו לטובה, נכון? שנקרא זיכרון תרועה. מה אנחנו עושים בראש השנה? נזכרים! נזכרים מה, מאיפה החיים? כן, כולם עוברים לפניו כבני מרון, לפני אבינו מלכנו, נכון? אם כבנים, אם כעבדים, אבל בכל מקרה, בתודעה שאתה, הכל הולך אחריך. כל הסימנים שאנחנו עושים, הרב ביגון דיבר השבוע על הסימנים, נכון? סימנה מילטאי, הכל הולך אחר הראש. שיהיה לנו מצוות קרימון, שיהיה לנו איתם אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, שיקרתו אויבינו וכל מבקשי רעתנו. הכל הולך אחר הראש, כמו הביקורים וכל מה שבעקבותיהם, וידוי מעשרות וכל החיים כולם, כל מרחב החיים, כך אותו דבר ראש השנה וכל החגים שבאים עלינו לטובה. ממש לסיום, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כתוב ויפח באפיו רוח חיים, נכון? הקדוש ברוך הוא, ישנו משל בספרים שאומר שהקדוש ברוך הוא הנפח הגדול. איך נפח עובד? יש לו זכוכית גולמית, והוא לוקח אוויר מתוכו, מעביר אותו דרך קשית, ואז הזכוכית מתנפחת. זה בדיוק מה שקורה לנו. הקדוש ברוך הוא מדילי נפח, ממנו הוא נופח, כלומר חלק אלוק ממעל. הקדוש ברוך הוא אלוקי אינסופי, מעביר את הנשמה דרך הצינורית, צינורית הרוח, אל המקום שבו שוכנת הנפש שלנו, בגוף. הנפש זה מלשון לנפוש, בן אדם מרגיש, הכל טוב, ברוך השם, אפשר לנפוש. מה גורם לנו את השקשוק האלוקי הזה? מה גורם לנו את התודעה שכל הזמן צריך להתקדם? זה שהקדוש ברוך הוא מדילי נפח, הכניס בנו חלק אינסופי, בתוך הבן אדם המוגבל. דע לך אדם, אתה לא ראוי לנפוש. אדם לעמל יולד. תהיה בך האדם המוגבל. האדם שבתוך הסופיות שבו, יש בו אינסופיות, כל הזמן תהיה תודעה ותחושה שיש בו חלק אלוק ממעל, אותה נשמה שזרקתי בתוכך האדם, שנפחתי בתוכך, אומר הקדוש ברוך הוא, ממילא כל הזמן תהיה בתנועה, כל הזמן ברצון להתקדם. עוד נשימה. כל הנשמה תהלליה, הללויה, על כל נשימה ונשימה, עוד חיים אלוקיים, עוד חיים אינסופיים. אם אנחנו חיים על פי החיים האינסופיים האלה, ממילא אנחנו שמחים. ונסיים בשני מקורות. מקור אחד מספר נחמיה. וכך כתוב, נחמיה אומר לעם, הם הרי אימת הדין עליהם, והם מפחדים. אומר להם נחמיה בפרק ח' פסוק י'. ויאמר להם, אולי נקרא רגע לפני כן, ויאמר נחמיה, הוא התרשחה ועזרה הכהן, הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויאמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו. זה הפסוקים שאנחנו אומרים בראש השנה וביום הכיפורים. אם אתה נמצא באמת באיזון האמיתי בין השמחה הגדולה או בין האהבה הגדולה, בין השפע הגדול שהקדוש ברוך הוא הביא לך בביקורים, ובהמשך חייך, יחד עם השתחוויה, כלומר שיש לך טרי כנפי, גם אהבה וגם יראה, אז אתה תוכל פה במעוף הציפור לצלוח את החיים בשמחה ובטוב לבב. והמקור האחרון להיום, באורות התשובה, כתוב ככה. כמו שאנחנו בפרשה נדרשים לחזור אל השורשים, לחזור אל הביקורים ולהבין שמאיתו יתברך, כמו שאנחנו בשנה, בראש השנה ובימים הבאים עלינו טובה, הימים הנוראים, הכוונה, הימים הנשגבים, לא הימים המפחידים, הימים הנשגבים שיש בהם סגב, יש בהם הוד, אומר הרב, פסקה המפורסמת, התשובה היא שיבה אל המקוריות, אל הראשית, אל השורשים, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. ובהמשך הוא אומר, אמנם כן, המהלך הזה יכול להביא לאיזשהו מורך רוח וקושי, אבל אז הוא אומר ככה, אני מדלק כמה שורות, אמנם איננו נקראים אל התשובה ובת הכל יוצאת מהחורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, היא מכה גלים בלבבנו, ומזמן לזמן ובייחוד בימי התשובה הבאים עלינו לטובה, איננו שמים את ליבנו כי עת לעשות להשם, וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה, כלומר לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל העליות ובכל המפעלים ובכל התכונות ובכל המידות אל שורשם, אל טהרתה של הנשמה, שנאמר שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. יהי רצון שבעזרת השם נזכה לשוב בתשובה אמיתית, להיות בשמחה ובטוב לבב, תגידו אמן. נזכה להיות מאוזנים ביראה ובאהבה ובהשתחוויה, תגידו אמן. ונזכה לביאת הגואל ולבניין אריאל במהרה בימינו, אמן.